חולין דף פי ט, מתחילים בעזרת השם, דף פי ח עמוד ב, חמש שורות מלמטה. אמר רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, מה אמרת? אתה רק אפר, אתה בקושי אפר. בשכר הענבה שלך ניתן לבנים שלך שתי מצוות. אחד כנגד זה שאמרת שאתה אפר, ואחד כנגד זה שאתה אמרת שאתה אפר. איזה שתי מצוות? זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה אדומה. אדם היה בהלוויה, אם הוא נגע במת, או שנטמע בכל צורה שהיא במת, עכשיו הוא נהיה תמי מת. העולם נסגר, זהו. אין לו יותר אפשרות להיכנס לבית המקדש, אין לו יותר אפשרות לאכול תרומה, אסור לו לגעת באנשים טהורים. אם לא הייתה אפשרות להיטהר מטומאת מת, הבן אדם הזה פשוט היה מחריב לו את החיים, זה שהוא נטמע. אבל בזכות זה שאברהם אבינו אמר, ואנוכי אפר, אני סך הכל אפר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה הנפלאה של אפר פרה אדומה שמתארת את הטמאים. איזה תועלת גדולה יש לנו ממילה אחת של אברהם אבינו. ובזכר זה שהוא אמר על עצמו שהוא אפר, זכינו ואפר סוטה. אם יש בעיות בשלום בית בין הבעל לבין האישה, כי הבעל אמר לאישה אל תסתרי עם פלוני, והיא כן הסתרה, אז הולכים ומביאים לאישה לשתות מהמים של אפר, של האפר, שלוקחים מהאפר שם בבית המקדש, מכניסים לתוך המים, איפה שמחקו את הפרשה שהייתה כתובה על קלף, לתוך אותם המים של מי סוטה, ויחד עם האפר של הסוטה, פשוט מאוד המים האלה יש להם כוח, לבדוק האם באמת האישה הזאת היא בסדר או לא. בסופו של דבר מה התוצאה? שאם היא בסדר נהיה שלום בין הבעל לבין האישה. אז העניין הזה של השלום בית, בזכות מה זכינו, בזכות זה שאברהם אבינו אמר את המילים, ואנוכי, אפר. אפר זכינו לאפר סוטה, אפר זכינו לאפר פרה אדומה. שואלת הגמרא ולחשוב נמי, אפר כיסוי אדם. הרי כשאדם שוחט חיה או עוף, יש מצווה לחסות את אדם באפר. גם זה זכינו בזכות זה שאברהם, גם זה זכינו, זה גם זכות, אולי גם זה זכינו בזכות זה שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר. אומרת הגמרא לא. אתם הכשר מצווה היקה, הנאה לקה. קיבלנו באמת הכשר מצווה, שזה שמכסים עם אפר את הדם, זה באמת מצווה, זה מכשיר את המצווה, נכון? אבל מה היה קורה אם לא היה מצוות כיסוי הדם? לא היינו יכולים לאכול בשר? היינו יכולים לאכול בשר. אז הנאה, הרי מצווה זה לא עניין של הנאה, מצווה זה מצווה שאנחנו מקיימים בגלל גזרות מלך, אבל הנאה שיש לנו לא... מצינו שיש הנאה מצוות כיסוי אדם, הנאה שלא קשורה למצווה. אבל לעומת זאת, משתי המצוות שהזכרנו קודם, לגבי אפר פרה אדומה ואפר סוטה, אז כמו שהדגשנו, ודאי שיש לבן אדם הנאה מזה, כי הרי מה קורה אם בן אדם לא היה יכול לתאר את עצמו אחרי שהוא נטמע באמת, היה נחרב לו כל החיים. אבל בזכות זה שהוא יכול לתאר את עצמו, קיבל הנאה גדולה, ובזכות זה שיש לנו את המצווה של אפר של סוטה, אז האדם יכול לחיות עם אשתו בנחת, ברוגע, בשלום. ואמר רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לא הראשונה מה שמונים אנחנו, הראשונה באמת, היה מלחמה שמוזכרת ממש בתחילת בריאת העולם, בספר בראשית, שנלחמו חמש מלכים מול ארבעה מלכים, מלחמה קשה ביותר, ואברהם אבינו בא לעזור לטובת מלך סדום, שהוא היה מבין חמשת המלכים, והוא הלך ועזר לו בגלל שהוא רצה להציל את לוט, שגם כן היה שם בסדום. אז אחרי שבאמת בזכות אברהם אבינו, עם הניסים הגלויים שהיו איתו, הצליחו לנצח את ארבעת המלכים, אמר מלך סדום לאברהם אבינו, תשמע, אתה עשית לי פה את כל הניצחון, אני רוצה לתת לך את השלל של כל ארבעת המלכים, בוא תיקח, תהנה. ואז אמר אברהם אבינו למלך סדום, אם מחות ועד צרוך נעל לא אקח, אני לא רוצה לקחת ממך שום דבר, למה? רשי כותב שלא רצה ליהנות מן הגזל. יכול להיות שיש פה עניין של גזל, הוא לא רצה אפילו שרח של גזל. עכשיו, חוט, אנחנו יודעים מה זה. חוט שתופרים איתו, קושרים איתו. צרוך נעל, פעם בזמנם, היה, הצרוך של הנעל לא היה כמו הצרוכים שאנחנו אומרים היום בעברית, שזה בעצם גם חוט. לא, כי מה ההבדל אם כן בין צרוך לבין חוט? רק הרש"י מסביר, שרוך הכוונה לרצועה, כמו שלהבדיל אנחנו מכירים ברצועות של התפילין, שהן רצועות, ככה גם פעם היו להם מין סנדלים כאלה, שהיו קושרים ברצועה את הנעליים. אז אמר לו אברהם אבינו, לא רוצה לקחת לא חוטים ולא רצועות. אתה כל כך נזהר מגזל, בשכר זה זכו בניו לשתי מצוות. לחוט של תחלת בציצית, ודבר שני, ורצועה של תפילין, שבזה הם קושרים את התפילין עם אותם הרצועות. כל זה בזכות זה שאברהם אבינו כל כך נזהר לא לקחת מהשלל של ארבעת המלאכים. שאלת הגמרא, אתה אמרת אבל שהמצוות שאברהם אבינו זכה לדורות, זה מצוות שיש לנו הנאה מהם. ביש למה, רצועה של תפילין, יש פה הנאה. למה? כתיב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. מה, איך רואים? רואים את התפילין? זה סימן, זה אות, ששם השם נקרא עליך. ומה היה התוצאה? ויראו ממכה. כולם יהיה להם מורה וכבוד אליך בזכות זה. אז יש לנו בזה תועלת. ותניה רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש, אלה תפילין שמניחים בראש, שזה כולם רואים, כי תפילין של יד אנחנו מכסים, כן, זה צריך להיות סך הכל לידך, על ידיך זה בשביל הבן אדם עצמו להיות, אבל התפילין של ראש גלוי לכל העמים, אז זה למעשה אות לכל העולם ששם השם נקרא עלינו, וכולם יש להם מורה מעם ישראל. דרך אגב, מסופר על הגאון מווילנה, שפעם באו אליו שודדים שאינם יהודיים, באו לגנוב שם דברים בבית, כל התלמידים פחדו, והגאון מווילנה נשאר שלב, אני עם תפילין עכשיו, מה אני צריך לפחד? כל עמי הארץ רואים את שם השם על התפילין שבראש, מה אני צריך לחשוש? שהם יעשו לי שום דבר, הרי הם צריכים לפחד בגלל התפילין האלה. אז באמת מה שהיה, שאותם הגנבים נכנסו, רק כשהם ראו את הצורה הקדושה של הגאון מווילנה, הם כולם נמלטו על נפשם. ואז כולם ראו את הנס והפלא, באו לשאול את הרב, כבוד הרב, תספר לנו מה קרה פה, איך הצלחת להינצל מהרשעים האלה. אמר להם, אני אגיד לכם, האלה הרי תפילין על הראש. אז כתוב, פסוק אומר, וראו כל עמי הארץ ויראו ממכה, אז הם פחדו. אמרו לה, אבל גם אנחנו היה לנו תפילין על הראש, אז למה מאיתנו הם לא פחדו? עד שהם ראו אותך רק אז הם נרתעו. אמר להם, תשימו לב מה כתוב פה בלשון של הגמרא, אלו תפילין שבראש, לא שעל הראש. כשהבן אדם לא מסיח דעת מהתפילין, והוא מכוון את הכוונות הראויות שצריך לכוון בזמן של התפילין, זה באמת אות אמיתית, ועל ידי זה כל העם הארץ רואים, כי שם השם נקרא לך ויראו ממך, ככה מסופר על הגאון מווילנה. אבל על כל פנים, יש לנו מזה תועלת. אל החוט של תחלת, מהי היא? איזה הנאה אפשר למשש? חוץ מהנאה אינסופית שיש לכל יהודי בזה שהוא זוכה לקיים באמת את רצון השם, את מצוות השם, זה הנאה שאין כדוגמתה. אבל איזה הנאה פשוט מעשית יש ליהודי מזה שיש לו את התחלת של הציצית? דתניה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת שדווקא בצבע הזה אנחנו צובעים את חוטי הציצית מכל הצבעים האחרים ממיני הצבעונים שבהם לא צובעים את הציצית? מפני שהתחלת שמפיקים את הצבע תחלת מדם של החילזון, חילזון מיוחד שגמרא במסכת מנחות בפרק התחלת מביאה את הסימנים של החילזון הזה, הצבע שמפיקים מהדם שלו הוא תחלת שהוא דומה לים. והים, במציאות כל מי שמסתכל הוא רואה שהים דומה לרקיע, דומה לשמיים. והרקיע דומה לאבן ספיר, תכף נביא לזה מקור. ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. איך רואים באמת את שתי הדברים האחרונים, שרקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד? דכתיב, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו, הכוונה לרקיע, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים. אז רואים שהספיר דומה לשמיים, לרקיע. וכתיב, כמראה אבן ספיר, כמו שנראה אבן ספיר, ככה דמות כיסא. אז רואים שכיסא הכבוד דומה לספיר, אז לכם ברגע שאנחנו יש לנו את התחלת, יש לנו קשר ישיר לכיסא הכבוד. מה התועלת שיש לנו מזה? אז רשי כאן כותב דבר שהוא לא כותב במקומות אחרים. רשי כותב בסוף דיבור המתחיל שהתחלת דומה לים, שלוש שורות לפני הסוף, וכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בכיסא הכבוד שלו, נזכר במצווה זו, במצווה ציצית, שהיא כנגד כל המצוות. איזה תועלת עצומה זאת. מפרשים מסבירים שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בכיסא הכבוד, הוא רואה איזה בנים יקרים יש לו, ששומרים על המצווה של מצווה ציצית. הרבה מאוד יהודים לובשים את הארבע כנפות וקושרים על זה ציציות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, הנה המצווה הזאת הרי שקולה כמו כל אותה יג המצוות. והיהודים מקיימים את המצווה הזאת, זה מביא המון המון מליצת יושר על עם ישראל. אבל יש עוד תועלת גדולה מאוד מהציצית, שרשי כאן לא כותב את זה. ייתכן שכאן רשי לא כותב את זה בגלל שכאן מחפשים רק תועלת ישירה. תועלת ישירה. לא תועלת מצוותית, לא תועלת של שכר, לא תועלת של סגולה, אלא תועלת מציאותית. בפועל יש לנו הנאה שיש לנו הרבה חסדים בזכות זה שאנחנו מקיימים מצוות ציצית, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בכיסא הכבוד, בגלל שזה דומה לצבע של התכלת שלנו, הוא נזכר בדברים הטובים שאנחנו עושים במצוות הציצית שאנחנו מקיימים. אבל רשי כותב דבר נוסף במסכת מנחות. הוא אומר שהקדוש, שהבן אדם, הבן אדם, כשהוא מסתכל בציצית, כשיש לו תכלת בציצית, הוא מכיר על ידי התכלת היושב על כיסא. הבן אדם נזכר, כשהוא רואה את התכלת, הוא נזכר ישר במי שיושב על כיסא הכבוד, על הקדוש ברוך הוא, כי כשהוא רואה את התכלת, הוא מיד, המערכת הסיטואציות שלו מקשרת. רגע, התכלת דומה לים, הים דומה לרקיע, הרקיע דומה לאבן ספיר, אבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, ואז הבן אדם נזכר במי שיושב על הכיסא הכבוד, בקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה בכל זאת התועלת שיש לנו מזה? אז יש ספרי. ממש מרגש, ספרי ממש מרגש, בפרשת, בספר במדבר, שם הוא מביא דבר עצום, עצום ביותר, וגם אלה שלא זוכים לשים תכלת, אנחנו היום בזמננו, לא לכל אחד יש את המנהג לשים תכלת, אנחנו לא כל כך בטוחים שאנחנו יודעים מה זה התכלת, למרות שהיום יש יותר ויותר כאלה שרוצים להגיד שהם כן יודעים, אבל לא ניכנס כרגע לסוגיה, אבל גם אלה שאין להם תכלת, במצוות ציצית עצמה יש לנו דבר עוצמתי ביותר. יש בספרי דבר קצר שאומר את זה אותו טנא שאמרת שמועה פה מפני מה נשתנה תכלת. זה רבי מאיר. אומר רבי מאיר, וראיתם אותה, וראיתם אותם לא נאמר. הקדוש ברוך אומר שנעשה ציצית. ציציות זה ארבע כנפות. אז כשקוראים לראות, וראיתם אותם. צריך לראות את כל הארבע ציציות. אז כתוב רק, לא נאמר וראיתם אותם, אלא וראיתם אותו. למה כתוב לשון יחיד? זה בא לרמז, מגיד הכתוב, שכל המקיים מצוות ציצית, כל אדם שמקיים מצוות ציצית, מי לא מקיים מצוות ציצית? עכשיו רק צריך להבין מה זה, הזכות העצומה של אדם שמקיים מצוות ציצית, להתרגש, פשוט להתרגש. רק להבין מה זה מדובר. מעלים עליו כאילו יקביל פני השכינה. מעלים עליו כאילו יקביל פני השכינה, כאילו זכה לקבל את פני השכינה הקדושה. למה? ואז הוא מביא שהתחלת דומה לים וכולי, את אותו מאמר חז"ל. הדבר הגדול הזה, זוכים לזה כשאנחנו באים לברך את הלבנה, לעשות קידוש לבנה, אז גם שם כתוב, למלא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, דיים. ילקח צריך למימרה מעומד, לכן צריך להגיד את זה בעמידה, את הברכת הלבנה, קידוש החודש. אז העניין הגדול הזה שאנחנו זוכים לו פעם בחודש, בן אדם שלובש ציצית זוכה לזה כל יום וכל היום. כמה דבר גדול, רק צריך לדעת להעריך את זה. ייתכן שזו הסיבה שהרבה נוהגים אחרי קידוש לבנה שבודקים את הציצית. אומרים את הפיוט, טובים מאורות שברא אלוקנו, ואז בודקים את כל הציציות לבדוק שיש באמת שמונה פתילות והכל. כי הרי זה, מצוות קידוש לבנה זה גם כן כאילו מקביל פני השכינה, ומצוות ציצית גם זה כאילו אדם מקביל את פני השכינה. וזה דבר מרגש ביותר. זכינו באמת בזכותו של אברהם אבינו, בזכות שהוא לא רצה ליהנות מהגזל. כמה גדול זה להיזהר מהגזל. אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל, אדם שגוזל זה דבר לא טוב, אבל אם אדם גוזל ואחר כך הוא אכל את מה שהוא גזל, אוי, זה מאוד קשה לחזור על זה בתשובה. שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולים להחזירו. שנאמר, אברהם אומר למלך סדום, בעיקרון אברהם אבינו אמר שם מסביר שהוא בכלל היה פטור, לא היה צריך להחזיר שום דבר, אם הוא נהנה, אם הוא אכל, או משהו במלחמה, כשהוא נהנה מאנשי המלחמה, זה לא נקרא שהוא גזל. כנראה בזמן של המלחמה, כשהוא יצא נגד חמשת המלאכים, נגד ארבעת המלאכים שהזכרנו קודם, אז הוא והאנשים אשר איתו נהנו שם, אכלו והכל, אז זה נקרא אולי קצת באיזשהו מקום, זה לא גזל, אברהם אבינו היה מותר לו, אבל אברהם אבינו הרי לא רצה ליהנות מזה, אבל את זה הוא לא רצה להחזיר, את מה שהם אכלו. שנאמר, בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים אשר הלכו איתי, את זה אני לא אחזיר לך. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר, אני לא רוצה ליהנות משום דבר שאתה רוצה לתת לי, אני חושש לגזל. דבר אחד אני לא רוצה להחזיר, אני לא חייב להחזיר, אבל גם לפני משורת הדין אני לא רוצה להחזיר, ומה שהנערים שהיו איתי במלחמה אכלו, זה גזל הנאכל, את זה אני לא רוצה להחזיר. אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בהגדה, אם אתה שומע מישהו אומר, יש לי איזה דבר אגדה מרבי אליעזר, הבן של רבי יוסי הגלילי, אתה יודע מה אתה צריך לעשות באותו זמן? עשה אוזנך כאפרכסת. קח את האוזן שלך, תעשה אותה כמו משפך גדול, ותקשיב בכל הכוח, בכל הריכוז, לדברי האגדה. אז הנה פה יש לנו אמרה כזאת, אתה צריך לעשות את אוזנינו כאפרכסת. איך אומרים אצלנו? כולי אוזן. הפסוק אומר, נקרא את כל הלשון ככה, זה פסוק הזה שפשוט תענוג לקרוא את המילים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. זה לא שאתם העם שיש הכי הרבה אוכלוסייה, מיליארדי אנשים. לא, ממש לא. לא בשביל זה בחרתי בכם, למרות שבדרך כלל מלך מחפש שיהיה לו כמה שיותר ציבור. אין מלך בלא עם. אבל אני לא בשביל זה בחרתי בכם, כי אתם לא הייתם באמת הרבה. ויבחר בכם, כי הרי אתם המעט מכל העמים. כמה הייתם? 60 ריבוא אנשים? הרי כשאני בחרתי בכם, עוד הייתם אפילו הרבה פחות מזה. בחרתי באברהם אבינו. אלא מה הסיבה שכן? כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה שנשבע לאבותיכם. אז מה את הפירוש של הפסוק אומר? הפשוט של הפסוק אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אני בעיקרון לא בחרתי בכם כי אתם ציבור גדול. בחרתי בכם פשוט כי אני אוהב אתכם. זהו, אני אוהב אתכם, מה יש לעשות? וחוץ מזה, נשבעתי גם שבועה לאבותיכם. בשביל זה בחרתי בכם, זה הכל. אין שום סיבה אחרת. לא בגלל שאתם ציבור גדול, אולי אפילו לא בגלל שאתם מוכשרים. הקדוש ברוך הוא הרי הוא זה שנותן את הכישרונות. אבל על כל פנים, יש פה דרשה ממש יפה על הפסוקים האלה. אומרת הגמרא, הנה, לא מרובכם, בגלל שלא מרובכם, בגלל שאתם לא מרגישים את עצמכם מרובים וגדולים מכל העמים, לכן, בגלל שאתם כל כך בענווה ואתם לא מרגישים את עצמכם יותר מכל העמים, לכן חשק השם בכם. אתם יודעים למה? כי אתם המעט, אתם ממש בענווה. מכל העמים, יותר מכל העמים. אתם המעט מכל העמים, אתם יותר בענווה מכל העמים. איפה רואים שעם ישראל בענווה יותר מכל העמים? כשנותנים לבן אדם גדולה, מטבע הדברים, הוא לא מסוגל לעזוב את הגדולה הזאת. מאוד קשה לו. באדם שנהיה מלך, ויום אחד אומרים לו, תשמע, היית מלך טוב, אבל רוצים עכשיו מלך אחר. מורידים אותו מגדולתו. הוא לא יהיה מסוגל להפוך להיות ביום אחד כאחד האדם. הוא יהיה איזה מנכ״ל, הוא יהיה איזה משהו. הוא לא יכול להיות באדם רגיל פתאום. למה? כי כשבאדם מגדילים אותו, הוא פתאום גם הגאווה שלו מאוד מאוד גודלת. אז אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם. יש לי בכם חשק לא נורמלי. למה? שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אני כבר נותן לכם להיות גדולים, מגדל אתכם. בכל זאת, אתם ממעטים עצמכם לפניי. לפניי אתם כל הזמן בענווה. אתם מרגישים את עצמכם ממש בענווה עצומה מאוד. ומביא פסוקים, פסוקים לזה ראיה. הנה, תראו את מי אני גידלתי מביניכם. נתתי גדולה לאברהם אבינו. אברהם אבינו, באמת, עשיתי אותו גוי גדול. כולם ידעו ממנו, הוא היה מפורסם בכל העולם. הנה המלאכים שניצחו, באו ודיברו איתו, זה היה... בכל הארץ הוא היה מפורסם. ומה הוא אמר? אמר לפניי ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון. משה, אהרון, הנה בואו, תגלו את עם ישראל, אתם תהיו גדולים. הנה כל מי שהיום רוצה לדעת, מי הגדול של עם ישראל? משה רבנו, מי היום יודעים יותר? אהרון הכהן, שקולים, משה ואהרון שקולים. נתתי להם גדולה, מה הם אמרו? ואנחנו מה? מה אנחנו? כלום. נתתי גדולה לדוד המלך. עשיתי אותו מלך, אתה כל זרעך היו מלכים. אין משיח בן דוד גם כן, מזרע של דוד המלך. נתתי לו גדולה. מה הוא אמר? ואנוכי תולעת ולא איש. הוא לא, אני לא איש פשוט. אני עוד פחות מאיש, אני תולעת. כך הוא אמר לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה תגיד? טוב, בסדר, בני אדם באמת מרגישים את עצמם בענווה לפני בורא עולם, כי יש להם כמובן חוכמה, הם מבינים שכל הגדולה שלהם זה מעט השם. אז אולי נגיד שזה לא דווקא הגדולה של עם ישראל, אבל בואו נראה מה קורה כשעובדי כוכבים מקבלים גדולה. אבל עובדי כוכבים אינם כן, אינם כן. נתתי גדולה לנמרוד. עשיתי אותו גדול, נמרוד, מלך על כל העולם באותו זמן. טוב, בתקופה שלו, אמנם כתוב כאן אמר, אבל רשי אומר שהוא היה מלך, הוא אמרי, מובן מרשי שהוא למעשה זה שהשפיע על העם, שהעם אמרו, אבא נבנה לנו עיר. החליטו לבנות לעצמם את המגדל שראשו בשמיים, בשביל כביכול להתגאות על הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא בחז"ל, שהם עשו את זה רק בשביל שהקדוש ברוך הוא לא יביא להם מבול, הם הגדילו את עצמם מעל הקדוש ברוך הוא, נמרוד מרד בקדוש ברוך הוא, והמריד את כולם נגד הקדוש ברוך הוא. טוב, אתה יודע מה, נמרוד זה באמת משהו קיצוני, אבל לא כל עובדי כוכבים הם ככה. אתה אומר, תראה, הנה, לפרעו. אחרי זה נתתי גדולה לפרעו, אמר, מי השם שרשמע בקולו? עוד פעם, מה אתה מרגיש את עצמך, פרעה שכמותך? כלום! מי השם אשר שמע בקולו? אתה מבין מה אתה מדבר? לא. כיוון שפסקתי לו גדולה, הוא עלה, הגדיל את עצמו על הקדוש ברוך הוא. נתתי גדולה לסנחריב. נו, אולי הוא יהיה ממנו איזה משהו. סנחריב היה מלך אשור, מלך אשור, והוא כבש כל ארץ, את כל העולם, כל העולם. המקום היחיד שהוא לא הצליח לכבוש, זה היה את ירושלים. נתתי לו גדולה. לפחות שידע להכיר טובה, שיבין מי נתן לו את הגדולה הזאת. מה הוא אמר? מי בכל הארצות אשר הצילו את ארצם מידי? היה איזה מישהו שהצליח להציל את הארץ שלו שאני לא אכבוש ממנו אותה, אף אחד. אז הוא אמר, כי יציל השם את ירושלים מידי. הקדוש ברוך הוא יוכל להציל את ירושלים מידי, הוא התגאה לקדוש ברוך הוא. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל את ירושלים מידך. הוא קיבל גדולה, קיבל כאב ראש, ראש וראשון לכל דבר. הוא קיבל את הכאב הזה של בן אדם שהוא ראש. טוב, ננסה מישהו אחר. נתתי גדולה לנבוכדנצר. בואו נראה, אולי ממנו יצא משהו. אולי ענווה קצת. הוא מלך בכל כיפת השמיים. הוא היה מאלה שמלכו בכיפה, כמו שזה נקרא. אמר, אעלה על במותי אב, אני אעלה בגובה של העננים, אדמה לעליון, אדמה לעליון, אני הולך להיות בגובה של העננים, ואני אדומה לקדוש ברוך הוא. איזה דבר זה. טוב, אז גם הוא לא יצא ממנו משהו. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי גדולה לחירם מלך צור. עכשיו, חירם מלך צור, שעליו אנחנו כרגע מדברים, זה לא חירם שעזר לשלומו לבנות את בית המקדש, זה היה אחד מהצאצאים שלו בכמה דורות אחר כך, שהיה בזמן חורבן בית המקדש. הוא היה, באמת בזמן שלו, הוא שלט על אימפריה גדולה, כי בזמן חורבן בית המקדש, הנמל המרכזי באזור היה הנמל של צור. הוא היה מלך צור, אז המקום שלו היה ממש אימפריה גדולה מאוד. מה הוא עשה שם? הנמל היה כאילו המקום של העוצמה הכלכלית שלהם, העוצמה של השררה שלהם, הלך ובנה שם מנחושת כמו שבע רקיעים, והוא כאילו עכשיו הולך, הקדוש ברוך הוא הרי נמצא מעל שבע הרקיעים, אז הוא ברוב וכולי שלו, פשוט מאוד הלך והרגיש את עצמו, הנה אני גם כן הולך לעלות על שבע רקיעים, הלך בנה שבע רקיעים מנחושת, וישב עליהם, אמר, אני עכשיו הולך להיות כמו הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר את הפסוק, מושב אלוקים ישבתי בלב ימים, הנה, אני יושב כמו האלוקים, חלילה. זה... אם לא היה כתוב שזה גאווה, היינו אומרים שזה טיפשות. כן, אבל על כל פנים זה גם כן. אם אני אקבל גדולה, זה מוציא אותו מכל קנה מידה, מכל פרופורציה. אבל על כל פנים, לכן הקדוש ברוך אומר, בכם עם ישראל אני חושק כל כך, כי כמה שאתם רואים גדולי ישראל, אפילו בדורנו רואים את זה, כמה שהם יותר גדולים, ככה ענווה יותר, יותר ענווה. פילי פלאים לראות את המיוחדיות שיש בעם ישראל. אמר רבא ואיתמר רבי יוחנן, גדול שנאמר במשה ואהרון, יותר ממה שנאמר באברהם אבינו. דאילו באברהם כתיב, ואנוכי עפר ואפר, עפר זה באמת מאוד מאוד דבר פשוט. אפר גם, אבל זה דבר, זה משהו. אבל משה ואהרון מה כתוב? אילו במשה אהרון ואהרון כתיב, ואנחנו מה? זאת אומרת כלום, אפילו לא אפר ואפר לא. אז הם בענווה יותר. ואמר רבא ויתאם רבי יוחנן, אין העולם מתקיים אלא בשביל הענווה של משה ואהרון. כתיב אחה, ואנחנו מה? מרגיש את עצמם בענווה. וכתיב אתם, אתה יודע על מה העולם עומד? תולה הארץ על הזכות של בלימה. מה? מלשון ואנחנו מה? על זה כל העולם עומד. אמר רבי הילה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו, בלימה, כוונה סגירה, מי שסוגר את הפה שלו בשעת מריבה. יש מריבה, ובן אדם באמת אמר דברים עוד מקוממים לחבר שלו, והחבר שלו אמור עכשיו על פי הטבע ללכת ולהחזיר, והוא עוצר את עצמו בכוחות של מלאך, בכוחות שמימיים, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו לתת לו כאלה כוחות, והוא שותק, הוא בולם את פיו, עליו העולם עומד, שידע שהוא עכשיו פתח את הארגון הצלה חסד הכי גדול שיש בעולם. כל העולם כולו עומד עליו, כמו שהפסוק אומר, שנאמר תולה ארץ, אתה יודע על מי הקדוש ברוך הוא תולה את כל העולם? על בלימה, על אדם שמסוגל לבלום את פיו בשעת מריבה. רבי אבא הוא אמר, מי שמשים את עצמו כמי שאינו, מי ששם את עצמו כענווה, עליו העולם עומד, שנאמר, ומתחת, מישהו נדרס תחת כולם, זרועות עולם, על הזרועות שלו, כל העולם עומד. אמר רבי יצחק, מה ידכתיב? זה היה שדוד המלך ברח משאול, שאול רוצה להרוג אותו, היה שם סיפור שלם, ודוד המלך מאוד מאוד רצה להראות לשאול שהוא לא שונא אותו, והוא לא רוצה להרוג את שאול, ושאול חשש כן שהוא רוצה להרוג אותו, ולכן הוא הלך ורדף אחרי דוד. אז במשך המנוסה, מה אפשר לעשות שאנחנו לא מלאכים? בני אדם צריכים לישון, אז גם בזמן של המלחמה צריך לישון. אבל הנס הוא ששתי הצדדים צריכים לישון, אז גם דוד היה צריך ללכת לישון, וגם שאול דוד ואנשיו, שאול ואנשיו היו צריכים לישון. טוב, כל אחד מהם היה לו מערה אחרת, ושם הם ישנו. עכשיו, דוד המלך, בזמן ששאול המלך ישן, הוא ידע איפה שאול המלך ישן, כנראה ששאול לא ידע איפה דוד ישן, אם היה יודע, היה הורג אותו כנראה. אבל דוד המלך כן ידע, אז בלילה, כששאול וכל האנשים שלו ישנו, הלך דוד המלך למערה בשקט, לקח משם את הצפיחית של המים, את כלי עם המים של שאול, וגם את החרב שלו, את החנית. לקח ממנו את שתי הדברים האלה, שם אצלו במערה. אחר כך כשהם קמו, הוא אומר לאבנר בן נר, שהוא היה שר הצבא של שאול המלך, הוא אומר לו, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. ואז הוא מביא לו מזמור שלם, וחלק מהפסוקים שם כתוב את המילים הבאות. האומנם אלם צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם. זאת אומרת, האומנם אלם, וכי באמת נעלם ממכם, צדק תדברון, את אותו צדק שאתם צריכים לדבר? מישרים תשפטו בני אדם, נעלם ממכם הדרך הישרה איך לשפוט בני אדם? מה ואתם לא רואים, אומר דוד המלך לאבנר בן נר, השר הצבא של שאול, שאני, אם הייתי רוצה להרוג את שאול, הייתי יכול בלילה הזה כבר להרוג אותו. הנה, יש לי פה את החנית של שאול המלך. תראו, אני לא רוצה להרוג את שאול המלך. תבינו שאני מחפש שלום, אני לא מחפש מלחמה. זה בעצם הפירוש הפשוט של הפסוק הזה. אבל דורשים חז"ל דבר גדול מאוד מהפסוק הזה. אומרת הגמרא, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? שואלים בן אדם, תגיד, מה באמת פסגת השאיפה של החיים שלך? מה באמת צריכה להיות אומנותו של האדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם, שיעשה את עצמו כאילו הוא לא יכול לדבר. אומרים שהצעקה הכי גדולה זה השתיקה. לפעמים כשבן אדם יודע לשתוק בזמנים שצריך לשתוק, זה אומנות שאין לה אח ורע. יכול אף לדברי תורה. תגיד, אולי בן אדם באמת צריך להיות כמו אילם, אז גם דברי תורה שהוא לא ידבר. אומרת, מה, לא. תלמוד לומר, צדק, 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 משפט צדק, דברי תורה, תדברון, בטח, זה כל פטפוטים בישין, כל הפטפוטים הם לא טובים, חוץ מפטפוטי אורייתא, פטפוטים בדברי תורה זה טוב מאוד, הרבה בדברי תורה, זה כן. יכול יגיס דעתו. אתה מדבר הרבה דברי תורה, נו, אז אתה צריך להרגיש שאתה באמת מיוחד מאוד, אין מה לדבר, תשמע, אתה באמת יודע הרבה דברי תורה, אולי אדם יגיס דעתו, ירגיש את עצמו בגאווה, תלמוד לומר מישרים, מישרים תשפטו בני אדם, כמו קרקע ישרה, שארץ חלקה מישור, שנוח לאנשים ללכת עליה, עליו, אם זה הר, קשה לאנשים לטפס, אבל אם זה מישור, אז מאוד קשה לאנשים ללכת, ככה באמת תשפטו בני אדם, שהבן אדם יהיה בענווה שיהיה לאנשים נוח כביכול לדרוך עליו, כן? לא שצריך לתת לאנשים לדרוך עליו, אבל הוא צריך להיות בענווה כזאת, שגם אם אנשים אומרים לו מה שאומרים לו, הוא לא מרגיש את עצמו שיש לו גאווה כזאת, גסות רוח, אלא הוא באמת ברוח נמוכה. אמר רבי זעירא ויתם הרבה בר ירמיה. הרי הפרק שלנו עוסק בכיסוי הדם, שוחטים חיה או עוף, צריך לחסות את הדם באפר. אז הנה אנחנו עכשיו נאמר את דברי הסיום של הפרק, פרק כיסוי הדם. אומרת הגמרא, מכסים באפר עיר הנידחת. יש עיר שלמה שלדאבון כל לב הלכו ועבדו עבודה זרה. את כל העיר שורפים ולוקחים את כל מה שיש בתוך העיר לתוך מדורה אחת גדולה ועושים שריפה ענקית, שורפים את כל השלל של העיר והכל נאסר בהנאה. עכשיו אדם רוצה לקחת, לגמרא מבינה עכשיו, מהאפר ששרפו את כל השלל של עיר הנידחת ועם זה לחסות את הדם של החיה או העוף שהוא שחט. אז על זה כתוב שאפשר, מכסים באפר עיר הנידחת. שואלת הגמרא, והמאי, איך מותר להשתמש באפר הזה? איסורי הנאה הוא. זה הרי אסור בהנאה, האפר הזה של השריפה. אמר זעירי, תירוץ ראשון, אחר כך יש תירוץ אחר. אמר זעירי, לא נצריכה אלא לאפר אפרה. לא מדברים כאן על האפר של השריפה, מדובר פה על האפר של האדמה. אחרי ששרפו את הכל, יש אדמה של המקום שהעיר עמדה, לא חלק מהעיר עצמה, איפה שבנו, על האדמה שעליה בנו את העיר. זה מותר בענה. כן, אז דכתיב את כל שללה, תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת. מי שאינו מחוסר אלא, קביצה, אסיפה, ואז מיד שריפה. אבל יצא זה, הקרקע, שמחוסר גם תלישה. אי אפשר רק לאסוף את זה, צריך לעקור אותו מתוך האדמה. ורכז קביצה ושריפה, אז הוא לא נאסר בענה. האפר של האדמה לא נאסר בענה. זה תירוץ אחד. ורבה אמר, באמת כן מדובר פה על האפר ששורפים את כל השלל של העיר. אלא, מצוות לאו ליהנות ניתנו. מה אתה אומר, שאסור ליהנות מזה? נכון, אני באמת לא נהנה מזה. אבל איך אתה מכסה את הדם עם האפר הזה? בסדר, כיסוי הדם זה לא ענה, זה מגזרת המלך. כשאני בא ומקיים מצווה, אני לא נהנה. אני בא ועושה את הגזרות שהקדוש ברוך הוא גזר עליי. גם אם בסופו של דבר יש לי מזה הנאה, אבל לא זה הסיבה שאני עושה את המצווה. מה שפה מעריך, האמת היא בקיצור, אבל הוא מגדיר את זה בצורה מאוד קולעת. אומר רשי, מצוות שניתנו לישראל, לא להנות נתנו להם. לא לשם הנאה ניתנו להם, אלא גזרת מלך היא עליהם. זה גזרה של מלך, המצוות שאנחנו מקיימים. אומרת הגמרא, באמת, מצוות לא ניתנו להנאה, ולכן, אם יש דבר שהוא אסור בהנאה, מותר לקיים עם זה מצווה. יתיב רבינה וכאמר לה להשמע, אתה באמת רבינה ישב, אמר את השמועה הזאת, שמכיוון שמצוות לא ניתנו להנאה, אז מותר לעשות מצוות עם דברים שאסורים בהנאה. הייתי וירברכו מי לרבינה. הנה, אני אשאל אותך שאלה. שופר של עבודת כוכבים, אסור בהנאה. כתוב לא יתקע בו. כי זה מאוס, מעבדו בזה עבודה זרה, אתה רוצה עכשיו לתקוע בו בתור מצווה בראש השנה? מה אליו? אם תקע לא יצא, לכאורה מה אני מבין? אם האדם בכל זאת תקע, לא יצא בזה ידי חובת תקיעת שופר, אז אתה רואה מפה שאפילו שהמצוות לא ניתנו בשביל הנאה, אבל דבר שאסור בהנאה אי אפשר לקיים איתו מצווה. אומרת הגמרא, לא, אם תקע יצא. זאת אומרת, באמת, בגלל שמצוות לא ניתנו להנאה, אז אם כתחילה לא יגידו לבן אדם לך תתקע בשופר של עבודה זרה, אל תתקע, למה זה מאוס? אבל אם אדם תקע, כן יצא ידי חובה, כי באמת אפילו שזה עשו בהנאה, מצוות הם לא ניתנו להנאה. שאלה שנייה, כתוב לגבי אילולב של עבודת כוכבים, לא ייטול. אז מה מבינים מפה? שאסור אדם להשתמש בארבע מינים של עבודת כוכבים בסוכות. מה אליו? אם נטל, לא יצא. סימן שדבר שאסור בהנאה, אסור לקיים איתו מצווה, מכיוון שמצוות כן ניתנו להנאה. אומרת הגמרא, לא. אם נטל, כן יצא. בגלל שבאמת מצוות לא ניתנו להנאה, אז נכון שהדבר הזה אסור בהנאה, אבל המצווה היא לא הנאה, לכן יצא בדיעבד. שואלת הגמרא, והתניא, תקע לא יצא. היא בשופר של עבודה זרה. נטל לולב של עבודה זרה גם לא יצא. נו, אז אתה רואה מפה שזה כן ניתן להנאה. אומרת הגמרא, בוא תשמע. אמר רבה שיאחי אשתא וכתא מדמה את שתי הדברים אחד לשני, את כיסוי אדם לשופר ולולב. אטעם שופר ולולב, שיעור הבינן. צריך שיהיה לו שיעור מסוים. אומרת, אמנם שמצווה היא לא הנאה. מצווה זה גזרת מלך. אבל אתה רוצה לתקוע בשופר, השופר צריך שיהיה לו גודל מסוים. את צריך שאתה מחזיק אותו ביד, ושהוא יצא משתי הצדדים, יצא קצת מהשופר. יצא מכאן ומכאן. אז אם השופר הזה של עבודה זרה, אז זה עומד להישרף. אמורים לשרוף את השופר הזה, כי הוא אסור בהנאה. אז כל דבר העומד להישרף, זה כאילו שהוא כבר שרוף. אז אין פה שיעור של שופר, כי זה כאילו שזה שרוף כבר. כשזה שרוף, אין לזה שיעור. אותו דבר, לולב. אז יש בו את ההדסים והערבות, יש להם שיעור, שהם צריכים להיות שלושה טפחים. ואם זה עבודה זרה, זה אמור להישרף, אז זה כאילו שזה כבר שרוף, אין לזה שלושה טפחים. לולב צריך להיות ארבעה טפחים, אז גם כאן, כשזה עומד להישרף, אין לזה ארבעה טפחים. ועבודת כוכבים, כתותי מכתת שיעורה. עבודת כוכבים נחשב כאילו כבר תחון, השיעור שלו נטחן כבר. למה? מכיוון שהוא עומד להישרף, זה כאילו שהוא שרוף, כאילו שהוא כבר נטחן. אבל לגבי כיסוי אדם, זה דבר נפלא זה. לגבי כיסוי אדם, מה אתה אומר? שהאפר הזה נחשב כאילו הוא כבר כתות אי מכתת, עד רבנו, כמה שהאפר יותר כתות, יותר תחון, אז האפר הזה יותר מעודר. אחר כל כמה דמחתת מעלי לכיסוי, כמה שזה יותר, קטיטה שלו יותר דקה, ככה יותר טוב לכיסוי אדם, לכן מותר לקחת, לפי דעתו, אפילו מהאפר ששרפו את השלל של עיר הנידחת, בשביל לחסות עם זה, לעשות עם זה כיסוי אדם. שעה טובה, סיימנו היום, פרק שהוא למעשה מסכת. אם לא שהיו צריכים לשלב פה את כל הנושאים יחד, אפשר לעשות מסכת מיוחדת של כיסוי אדם. דרן הלך כיסוי אדם, זה בעצם זכינו לסיים את העניין הזה, שהוא עניין בפני עצמו, ועכשיו תכף ומיד ממש, כמו שאומרים אצל יהודים, אף פעם לא מסיימים, תמיד מתחילים מחדש, תמיד בהתחדשות, אז אנחנו מתחילים ישר פרק הבא, וגם בפרק הבא צריך לדעת, אנחנו מתחילים עכשיו באיזשהו מקום גם סוג של מסכת חדשה. זה אמנם לא מסכת חדשה, זה פרק חדש, לא הולכת עכשיו לספר לכולם, הנה התחלנו מסכת, לא. אבל על כל פנים, זה עניין חדש, זה עניין שיש לנו פה סכום של דפים, שהוא כולו עוסק בנושא אחד, וזה נושא שהוא לא בדיוק קשור למה שהיה קודם, והוא לא ממש קשור למה שהיה אחר כך, זה נושא בפני עצמו, המצווה המעניינת שנקראת איסור אכילת גיד הנשה. לפני שנגדיר מה זה גיד הנשה, אז קודם כל ניתן את הרקע. המצווה השלישית שבתורה כתובה בפרשת וישלח. בכלל בספר בראשית אין הרבה מצוות. המצווה השלישית כתובה בפרשת וישלח. שם מסופר שכשיעקב אבינו בא לארץ ישראל, לפני שהוא נפגש עם עשיו, אז הוא היה צריך לעבור שם את הנחל, ושכח פחים קטנים, לא משנה כרגע הפרטים, אבל הפרטים הקטנים תרתי משמע. אבל מה שבסופו של דבר קרה, שכשהוא בדרך להיפגש עם עשיו אחיו, אחרי שהוא הרבה זמן ברח מעשיו, כי עשיו רצה להרוג אותו, כשהוא בא לפגש איתו שוב, אז בדרך נפגש איתו השר, המלאך, שממונה על אדום, השר של עשיו, כמו שקוראים לו, והוא בא להילחם נגד יעקב אבינו. בא לי לכם נגד יעקב אבינו. יעקב אבינו, רק לא להבין, אי אפשר, להבין אי אפשר, זה לא להבין. יעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו, שהוא בעצם מלאך. יעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו, ושרו של עשיו ראה שלא יכול לו. לא מצליח להתגבר על יעקב אבינו. מה הוא עשה? בכף ירחו, הוא היכה אותו בכף ירחו, ואז ותיקה, פסוק אומר, כף ירח יעקב באבקו אמו, ובגלל שקרא ליעקב אבינו את המכה הזאת בכף הירח, הפסוק אחר כך כותב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירח עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה. לכן אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה עד היום הזה, כי נגע בכף ערך יעקב בגיד הנשה. דרך אגב, נו, אז מה הקשר? נו, בסדר. מה, 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 מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה? מה כל כך חשוב לנו לדעת ש... ש... מה כל כך חשוב לנו לדעת שגיד הנשה, שעיקו את יעקב אבינו וכל זה, לא נאכל את גיד הנשה כדי שנדע שעיקו אותו בגיד הנשה. הספר החינוך אומר דבר מאוד מאוד מחזק. אומר ש... כן, כמובן מצווה ג', זו המצווה השלישית בתורה. הוא כותב שם שזה יהיה בשבילנו אות. כי לפעמים אנחנו נמצאים בגלות, נענקים, מתחת למגף של, של מלכות אדום. ו... מרגישים שאחרי כל כך הרבה שנים, אין לנו, אנחנו לא מרגישים תקווה, לא מרגישים תקווה. מתי כבר יהיה הסוף וקץ לכל צרותינו? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים שכשעשיו נלחם עם יעקב אבינו, יעקב מרמז על עם ישראל, עשיו מרמז על איזה אדום, זה מלכות אדום. תדעו לכם, גם אצל יעקב אבינו, זה היה נראה כאילו הנה, הוא הצליח לנצח אותו, שרו של עשיו. הוא את כף ירחו הוא יקע. אבל מה בסוף קרה? כשהשמש זרחה, אז יעקב אבינו זכה לרפואה. ככה גם אנחנו, כשתזרח עלינו במהרה השמש של הגאולה השלמה, אז אנחנו גם ניצא ונגאל גאולת עולם מהצרות והשיעבודים הנוראים האלה. הנושא הזה שאנחנו באמת עוסקים בו גיד הנשה, כרגע אנחנו יודעים שזה חוק, מצווה, עם טעם או בלי טעם, בכלל יש מחלוקת האם לגיד הזה יש טעם, האם הוא נותן טעם בתבשיל, אבל לא יודע, לא בטוח שזה ממש טעם, שזה הטעם של המצווה, כמו הרבה מצוות אחרות שהן מצוות שיש להן טעם, כמו השבת הוידה, כל אחד מבין שזה דבר מאוד מאוד אנושי או כיבוד אביהם. אבל על כל פנים, יש כאן מצווה שצריך לדעת שאסור לאכול את גיד הנשה. היום רוב המקומות אין לנו את הבעיה הזאת, את כל הרגליים האחוריות בהרבה מקומות לא אוכלים. מי שכן אוכל, מנקרים את זה כבר את כל הגידים. בכלל, יש שם גם הרבה חלב בחלק האחורי של הבהמה. אז מנקרים כבר את הכל. אבל טוב לדעת מה זה באמת גיד הנשה. הגיד הנשה שאסור מהתורה, הוא גיד, כמו שאנחנו יודעים, גידים שמחברים בין השרירים לבין העצמות, וזה יוצא מהעצם של השדרה, מאחורה שם, מעל עצם הזנב, מי שמכיר, מהשדרה למעלה, הרי הבהמה מהראש עד הזנב, יש לה שדרה לאורך הכל. הסמוך לזנב יוצא כזה גיד על, מהשדרה, עד למטה שם באזור של, של הקרסול, לאורך כל הרגל. חלק ממנו, אנחנו נראה בהמשך הפרק, הוא אסור מהתורה באכילה של אותו גיד. מדרבנן, כל הגיד הזה נאסר. בכל אופן, זה העניין של הגיד הנשה. עכשיו, הגיד הזה נקרא, בהמשך של הגמרא, הוא נקרא גיד הפנימי. שהוא בעצם הגיד שאסור מהתורה. יש גם גיד שנקרא הגיד החיצון, שיש שתי דעות מה הכוונה גיד החיצון, אבל הרעיון של כולם זה שהוא ברוחב של הרגל. הוא לא מלמעלה עד למטה, אלא הוא מכיוון הזנב לכיוון הראש, ברוחב של הרגל. עכשיו, למה זה נקרא בעצם הגיד הנשה אשר על כף הירך? מה זה כף הירך? אז כבר הסברנו באחד מהשיעורים הקודמים שהרגל של החיה, של הבהמה, יש לה למעשה שלוש עצמות ארוכות לאורך הרגל. יש את העצם של למטה, יש את העצם האמצעית, שזה בעצם השוק, ויש את העצם הכי עליונה שמחוברת לעצם הזנב, שזה הירך. העצם העליונה הזאת שהיא הירך, היא עטופה בבשר, שהצורה של הבשר עגול, כמו כף. לכן זה נקרא כף הירך. רש"י על הפסוק אומר שגם העצם, הראש העצם גם נקרא כף הירך, על שם הבשר אבל, שהוא בצורה של כף. זה נקרא גיד הנשה אשר על כף הירך. ועכשיו נראה בעזרת השם את המשנה. גיד הנשה, האיסור לאכול אותו, נוהג בארץ ובחוץ על הארץ. זה לא ממצוות התלויות בארץ, זה נוהג בכל מקום בעולם. בפני הבית ושלא בפני הבית, גם כשבית המקדש היה קיים וגם כשבית המקדש חרב. גם אז אסור לאכול גיד הנשה. בחולין, בבהמות ששוחטים סתם בשביל אנשים שיהיה להם מה לאכול, ובמוקדשים, גם בקורבנות. ונוהג בבהמה ובחיה, לא בעוף. באיזה ירך? שתיהם, לפי התנה של המשנה. בירך של ימין ובירך של שמאל. ואינו נוהג בעוף, מה הסיבה שלו? מפני שאין לו כף. בעיקרון הגמרא תבאר מה פירוש אין לו כף. הרי יש לו כן בשר סביב הירך. רשי פה מביא ככה, בהתחלה הוא אומר, הגמרא תפרש שיש לו והוא לא עגול. הגמרא תפרש, יש לו אבל הוא לא עגול. אז באמת נשאיר לגמרא את ההמשך של ההסברים. אבל מה שבטוח שבעוף אין איסור לאכול את גיד הנשים. לפי תנא קמא ונוהג בשליל. זה נוהג, אם אדם שוחט בהמה מעוברת, הוא מוצא בפנים עובר, בחודש התשיעי כבר, כאלו נגמרו החודשים שלו, כבר היה אמור להיוולד, והוא חי, אסור לאכול את הגיד הנשה שלו, של העובר הזה, לפי תנא קמא. אבל רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, מותר כן לאכול גיד הנשה של עובר חי בין 9 חודשים שנמצא בתוך הרחם. וחלבו של העובר הזה, מותר לפי דעתו של רבי יהודה. כמו שהגיד הנשה מותר, גם החלב מותר. ואין הטבחין נאמנין על גיד הנשה. אם אדם בא ורוצה לקנות בשר, את הרגל האחורית של הבהמה, והוא קונה את זה מטבח, אז הטבח לא נאמן להגיד לו שהוא ניקר את הגיד הנשה, כי קשה להם מאוד לנקר אותו. זה טרחה גדולה מאוד לחטט בתוך הבשר בשביל להוציא את כל הגיד הזה. לכן לא נאמן. זה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים נאמנים עליו. הם כן נאמנים, כשהם אומרים, הנה ניקרנו את גיד הנשה, הם מאמינים להם. מה הם עוד נאמנים? ועל החלב. אומרים שהם ניקרו את החלב של הבהמה, לאו דווקא של גיד הנשה, של כל הבהמה, הם גם על זה נאמנים. אומרת הגמרא, למדנו שגיד הנשה נוהג גם בקורבנות. מה מפתיע? מוקדשים פשיטה? מה, הרי איסור לאכול גיד הנשה, ברגע שהוולד נוצר, יש לו גיד הנשה, אז הוא נאסר כבר. אז למה שכשיקדיש אותו לקורבן, יתבטל האיסור הזה? משום דעה כדשהי, פקע לאיסור גיד מיני, ברגע שהקדישו את הבהמה לקורבן, אז נפקע ממנו איסור גיד, אין שום סיבה שזה ייפקע. אומרת הגמרא, וכי תימה, הוא סובר, יש בגידין בנותן טעם. הגידים, יש להם טעם של, הוא סובר שיש בגידים נותן טעם, יש להם טעם של בשר. ולכן, יש בהם הנאה. הגידים האלה, אדם שאוכל אותם, הוא נהנה. ואז מה? ואתי איסור ההנאה של דמוקדשין, וחייל האיסור גיד, שהרי לאכול גיד, אפילו אם אין לו טעם, יש איסור. אפילו אם הוא כמו חתיכת עץ. עכשיו, פה ברגע שזה מוקדשין, זה אסור בהנאה. זאת אומרת, האיסור של קורבן חל עכשיו על האיסור גיד, ואם כן, יהיה פה איסור, חל על איסור. החידוש הוא שהאיסור של ליהנות מוקדשין חל עכשיו על האיסור של גיד. בדרך כלל אומרים, אין איסור אחד חל על משהו שהוא כבר אסור. אין איסור חל על איסור. אבל כאן יש לה איסור של מוקדשין איזשהו משהו נוסף שהוא מחדש פה. הוא מחדש פה איסור של הנאה גם. כי הרי במוקדשין גם יש איסור הנאה. בגיד אין, אין הנאה כל כך. האיסור של גיד זה לא עניין של הנאה, זה עניין של אכילה. פה אנחנו בעצם מכניסים עוד איסור של הנאה על ידי מוקדשים. אז אולי נאמר שזה החידוש, שאיסור מוקדשים חל על איסור גיד. אז נשאלת השאלה, היה צריך לכתוב הפוך. לא שגיד נוהג במוקדשים, אלא האם מוקדשים נוהג בגיד מבעלי. צריך להגיד שיש פה איסור של גיד, אז האיסור של מוקדשים חל עליו. לא שיש מוקדשים והאיסור של גיד חל על מוקדשים, כי ברור, גיד זה היה לפני הגיד הנשם. אלא, תרץ את הגמרא, מה פירוש של המשנה שהאיסור של גיד הנשה שייך גם בקורבן? כסבר, אין בגידין בנותן טעם. גידים, אין להם טעם, ואין בהם את העניין של נותן טעם בתבשיל אחר. וזה בדיוק החידוש. שמה שכתוב כאן, שגיד הנשה נוהג במוקדשים, רוצים להגיד לנו, דע לך, במוקדשים, האיסור של אכילת גיד, זה רק בגלל אכילת גיד. אם אדם אוכל גיד הנשה של קורבן, הוא לא עובר בגלל האיסור ההנאה של מוקדשים. כי אין הנאה בגיד. אין בזה טעם. אבל אדם שאוכל גיד של מוקדשים, לא עובר על מוקדשים, אלא רק על גיד. זה בדיוק החידוש. שבגלל שאין לגיד טעם, לכן זה לא האיסור של מוקדשים, רק של גיד. כי מוקדשים צריך כן טעם. וזה מה שמבאר את הגמרא. ובמוקדשין, רק איסור גיד איקה, איסור מוקדשים לקה, מכיוון שאין פה ענה, שואלת הגמרא, זה יכול להיות הסבר נפלא, אבל המשנה שלנו כן סוברת שיש טעם בגיד הנשה. מה הראיה? וסבר תנא דידן, אין בגידין בנותן טעם? ואתנן, בהמשך, ירך שנתבשל בה גיד הנשה. מה קורה? בן אדם מתעצל, ולא ניכר את גיד הנשה מתוך הירך. בישל כך את הירך עם גיד הנשה. הוא אומר, טוב, אני לא אוכל את הגיד הנשה, אני אוכל רק את הירך. אז אומרת המשנה, שהגיד הנשה אסר את הירך. הגיד הנשה אסר את הירך. אם יש בה אחד מ-60, אם הגיד הנשה הוא אחד מ-60 מכל הגדרה, זאת אומרת, יש פה, נאמר, 60 ליטר, וליטר אחד מתוך ה-60 זה הגיד הנשה, אז זה נקרא שיש בה בנותן טעם. נותן טעם קבעו אחד מ-60, כי הרי בבשר וגיד הטעם שלהם הוא אותו טעם. אז מה, איך תדע אם הגיד נתן טעם בבשר או לא? אז יש סכום קבוע שהגדירו אותו שהוא נקרא נותן טעם, זה אחד מ-60. אז אם יש, הרי זו אסורה. אז התבשיל כולו נאסר. אז רואים מפה אבל על כל פעמים שהגיד יש לו כן טעם. אלא אחא בוולדות קודשים, בוולדות של קורבן שלמים, שלמים שהקדישו אותו, וזה היה נקבה, היא התעברה, ויש לה עכשיו ולד. אז רוצים לחדש שהאיסור של גיד הנשה חל כן על, על הקורבן הזה. עכשיו, למה באמת? כי הרי כשנוצר אותו עובר של קורבן שלמים, שהוא בעצמו גם קורבן שלמים, בבת אחת חלו עליו שתי הדברים. גם כשנוצר הגיד, חל עליו איסור גיד, וגם כשהוא נוצר, חל עליו מיד איסור מוקדשים, הוא נקרא קורבן. ולכן, שתי האיסורים חלים יחד. וכסבר, שהגיד הנשה נוהג בשליל, הוא נוהג גם בעובר בתוך הרחם, וכסבר, ולדות קודשים במאי אימן הם כבר קדושים, ואז מה יוצא? כמו שאמרנו, זה איסור גיד ואיסור מוקדשים, בעד העדדי כעתי, הם ביחד חלים, ולכן שתיהם קיימים. אדם שיוכל אחר כך תגיד, יעבור גם על מוקדשים וגם על גיד, אפילו שזה נותן טעם. שואלת הגמרא, מי מצית מוקמת לה בשליל, וכי אפשר להוקים את המשנה שלנו שאומרת שגיד הנשה חל גם בקורבנות, מדובר פה בעוברים של קורבנות, בשליל, והמדיקטני סייפה שגיד הנשה נוהג בשליל. נו, ברור, כבר לפני כן אמרנו שזה חל במוקדשים. אם מוקדשים הכוונה רק בעובר, אז ברור שזה חל בעובר. מכלל דרי שלב בשליל עסקינן, חייב להיות שברישה שדיברנו על קודשים, לא דיברנו על עובר, כי רק אחר כך הם מחדשים לנו בכלל את המושג הזה, שבעובר גם יש איסור גיד. אומרת הגמרא, אחי כאמר, באמת ברישה, כשמדברים על קורבנות, מתכוונים על העובר של הקורבנות, כמו שהוקמנו. ומה שכתוב אחר כך, שזה נוהג בשליל, כאילו המשנה באה להגיד לנו, אמרנו ש... שעובר של קורבן שייך באיסור גיד הנשה, אז שכל מי שלומד את המשנה ידע שזה לא לכל הדעות, כי הדבר הזה תלוי במחלוקת. דבר זה, האם הגיד הנשה בכלל שייך בקודשים או לא, הדבר הזה זה בעצם תלוי במחלוקת. דבר זה מחלוקת רבי יהודה ורבנה. אבל באמת, מה שכתוב לגבי קורבנות, מדובר על עובר של שלמים. שואלת הגמרא, מי מצית אמרא דתרווי ובעד הדדי כעתו? וכי אפשר באמת להגיד שהאיסור של גיד והאיסור של קודשים ביחד הם חלים? ואתנן על אלו תומעות הנזיר מגלח. נזיר זה אדם שקיבל על עצמו לזמן מסוים שהוא הולך להיות נזיר, שזה גורם שהוא יהיה אסור בשלושה דברים. אסור לו להתאמה למתים, לגלח את השערות ולאכול או לשתות כל דבר שמופק מענבים. עכשיו, הבן אדם הזה הלך ונטמע למת, אז כל מה שהוא ספר עד עכשיו כאילו מתבטל, כל הימים הראשונים נפלו, והוא מתחיל את כל הנזירות מחדש. הוא מגלח את כל שערותיו, ומתחיל עם הנזירות מחדש. אז על אלו תומות הוא מגלח, אז כתוב ככה, על המת ועל כזית מן המת. וקש ילן, מה זאת אומרת? אם על כזית מן המת הוא כבר מגלח, אז על מת שלם, על כולו לא כל שכן שמגלח. מה צריך להגיד על המת ועל כזית מן המת? אם מספיק כזית, אז כל שכן מת שלם. ואמר רבי יוחנן, לא נצריכה, החידוש של מת שלם, לא צריכים להגיד, אלא לנפל. נפל שנפל באמצע ימי העיבור, שכל האיברים שלו כבר קיימים, אבל הוא פחות מגודל של כזית עדיין, ממש בהתחלה. שלא נקשרו איבריו עדיין בגידין, ואז אין כזית בשר. אלמה, מה רואים מפה? שכשהוא נוצר, הוא כבר קדוש. מתי יש גידים? מחר יותר. כי הוא יכול להיות פחות מכזית, הוא כבר שלם, הוא כבר קיים, אבל אין בו עדיין גידים. כמו שאמרנו, לא נקשרו איבריו בגידים. נו, אז רואים מכאן שכל אחד, כל קורבן, עובר של קורבן שנוצר, בזמן שהוא נוצר אין לו עדיין גידים, בטח לא גיד אנשי. ואם כן, הוא כבר הוא קדוש כי איסור מוקדשין קדים, כי ברגע שהוא נוצר כבר יש עליו איסור קורבן. ברור, מיד שקצת נוצר ממנו כבר, הוא כבר קדוש בקדושת קורבן, בגלל שהוא שלמים. הבהמה מעוברת לשלמים, והעובר גם יש לו קדושה כמו האמא. אז אם כן, רואים מפה שהקורבן חל לפני הגיד, האיסור של מוקדשים חל עוד לפני האיסור של גיד. עונה הגמרא, אף על גב די איסור מוקדשים קדים, אפילו שהאיסור של קורבן הקדים וחל לפני איסור של גיד, עתי איסור גיד, האיסור לאכול את גיד אנשי הוא יותר חמור, והוא חל על איסור של מוקדשים שהוא יותר קל. במה הוא יותר חמור? חייל עליו, למה? שכן איסורו נוהג בבני נוח. גם אדם שהוא לא יהודי, חייב להיזהר לא לאכול גיד אנשי. זה נוהג גם בבני נוח. אז בגלל שזה איסור כל כך חמור גיד אנשי, זה חל גם על מוקדשים. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים שבדרך כלל איסור לא חל על דבר שהוא כבר אסור, זה נאמר דווקא כשזה אותו רמה של איסור. הרגע שאיסור שבא לחול עכשיו הוא איסור יותר חמור מהאיסור הקיים, אז הוא כן חל על איסור. אז פה, בגלל שהאיסור של גיד הוא אסור גם לבני נוח, אז הוא יותר חמור, אז הוא חל על האיסור של מוקדשים שיותר קל. שואלת הגמרא, מן שמתלי היי סברה, מי זה שסובר שבכלל אסור לבני נוח לאכול גיד אנשי? רק רבי יהודה אומר את זה. והמתניתין דלא כרבי יהודה. המשנה שלנו לא בכלל מתאימה עם דעת רבי יהודה. המשנה אומרת שהגיד אנשי שייך גם בערך ימין וגם בערך שמאל. שתי גידי אנשי יש בכל בהמה או חיה. רבי יהודה מה אומר? רבי יהודה סובר שגיד אנשי חל רק באחד מהגידים, לא בשתיהם. המשנה שלנו דקטני שהגיד אנשי נוהג בבהמה או בחיה בערך של ימין ובערך של שמאל. אז זה לא לפי רבי יהודה. ואתה אומר, נכון, משנה שלנו זה לא לפי רבי יהודה. התנה של המשנה שלנו סובר בעניין גיד אנשי כמו רבי יהודה, שזה שייך גם בבני נוח, לכן הוא אומר שגיד אנשי חל גם במוקדשים. היי תנה סבר לה כבתי בחדה שגיד אנשי שייך בבני נוח, הוא סובר כמו רבי יהודה בדבר האחד הזה, הוא פליג עלי בחדה, הוא חולק עליו בדבר אחר, שהוא סובר שכן יש שתי גידים, התנה של המשנה, גם גיד ימין וגם גיד שמאל, שתיהם שייכים ואסורים באכילה. ולכן האיסור של גיד חל על מוקדשים, מכיוון שהוא גם אסור לבני נוח. שואלת הגמרא, אמר דשמת לי לרבי יהודה, שגיד אנשי, מכיוון שהוא אסור גם לבני נוח, לכן האיסור של גיד אנשי חל על איסור אחר. אז בעצם מדובר דווקא איסור אחר, שהאיסור האחר הוא יותר קל. אז האיסור של גיד אנשי שחמור חל עליו. אז זה מה שאומרת הגמרא. אמר דשמת לי לרבי יהודה, בתומעה, די איסור לב. כתומעה, שזה סך הכל איסור של לב, אז גיד אנשי חל, האיסור של גיד אנשי חל על האיסור של הטומאה הזאת. אבל קודשים, קורבנות, כמו שאנחנו מדברים פה כרגע על עובר של קורבן, שאנחנו רוצים שיחול עליו גם איסור של גיד אנשי, הרי קורבן, האיסור שלו חמור מאוד. למה? קודשים, איסור קראת. הוא אדם יכול לבוא על ידי קורבנות לאיסור קראת. למשל, אם הקורבן יהיה פיגול או נותר, או תמה, כן, נותר ותמה, כולם יודעים, נשאר מהבשר של הקורבן אחרי הזמן שהקציבו לאכילה שלו, מי שאוכל מזה חייב קראת, מי אוכל כזית. תמה, אם אדם אכל בתומעה מהקורבן. אבל גם פיגול, הכוונה שבשעת הקרבת הקורבן, הכהן חישב שהקורבן יהיה אכל אחרי זמנו, אז הקורבן כבר נאסר, אפילו שאוכלים אותו בזמנו, חייבים קראת על אכילת כזית ממנו, כי הוא כולו נהיה פיגול. אבל לכל פנים רואים שעל ידי קודשים אפשר להגיע לחיוב קראת, על ידי גיד אנשי אין כזה מושג שאדם יבוא לידי חיוב קראת. אז אם כן, האיסור של קודשים הוא יותר חמור מאיסור של גיד אנשי, אז איך איסור גיד אנשי יחול על איסור קודשים? אומרת הגמרא, אלא, תירוץ אחר לגמרי, לא מדובר פה בוולד של שלמים, אלא, אחא במבקר את הסקינה. מדובר פה בבהמה מעוברת שפעם ראשונה שהיא יולדת, ואז עכשיו הוולד שיוולד הוא אמור להיות בקדושת בכור. עכשיו, לכן מחדש, ומדובר פה, דברכם קדוש. הבכור מתקדש רק מתי שהוא יוצא מהרחם, שהוא פטר רחם, פותח את הרחם, כשהוא בא לצאת, כשהוא יוצא רק אז הוא מתקדש בקדושת בכור. אבל כל זמן שהוא בר במאי אמו, אין לו דין של בכור עדיין. אבל לעומת זאת איסור גיד הנשה, או שהוא חל ביחד, אם אנחנו אומרים שגיד הנשה חל מתי שהוולד יוצא ממאי אמו, אז גיד הנשה וקודשים חלים יחד, ובבת אחת ודאי שאיסור חל על איסור. או שאומרים, אפילו קודם, גיד הנשה, יש דעה שסוברת שכבר חל האיסור גיד הנשה גם בעובר מאז שהוא נוצר, אז גיד הנשה חל לפני מוקדשים. לכן, במקרה כזה, באמת גיד הנשה חל לפני שהוא היה מוקדשים, אז נוהג גיד הנשה בקורבנות גם. ועל זה כתוב, ברגע שמדובר פה במבקרת, דברכם קדוש. אז לכן, חל במוקדשים גיד הנשה מה שהמשנה אמרה. זה תירוץ אחד. והיא באה את אימה, המשנה רוצה לחדש לנו דבר כזה, שקורבנות כשהם במאי אימם הם עדיין לא מתקדשים, אלא ולדות קודשם, קודשים, בהווייתן הן קדושים. מתי שהם יוצאים מהרחם, רק אז הם מתקדשים. מכיוון שככה, מכיוון שכל הקורבנות רק ביציאתם מהרחם הם מתקדשים, אז לכן יכול לחול האיסור של גיד הנשה על כל הקורבנות. כי למה אמרנו מקודם שרק על בכור הגיד הנשה יכול לחול? מכיוון שאנחנו אומרים שהגיד הנשה והאיסור של קודשים חל ביציאתו מן הרחם. לכן איסור, שתי האיסורים חלים יחד. אבל אם, אז אותו דבר גם לגבי כל הקורבנות. אם אנחנו סוברים שרק, אם יש פה בהמה של קודשים, של שלמים, מתי העובר מקבל את הקדושת, קורבן שלו? רק כשהוא יוצא מהרחם. אז אם כן גם כאן, האיסור קורבנות והאיסור של גיד הנשה, שתיהם חלים ביחד, ולכן זה מה שמשנה אומרת, שבמוקדשים גם חל האיסור של גיד הנשה. עד כאן השיעור על דף פ"ט.